אבל צריך לדעת להשלים בצורה מלאכותית ולהתקדם לעבר חיים הכרתיים ובחירתיים בעניין הזה במקום שהטבע כבר לא פועל. ואז צריך להתחיל להגיד מה הבעיות שיש. אז שוב אני רוצה לחזור על הנתון. אני אומר אותו באחריות מאוד רצינית. אני עסקתי לא הרבה מדי בתחום הזה, אבל אני נמצא הרבה בסוגיה הזאת בכל זאת. ואני רוצה להגיד לכם שאני הכרתי הרבה זוגות שזכו באהבה ממבט ראשון, ואני מאוד אוהב אהבה ממבט ראשון. זה דבר שגם הגיונית הוא מוצא חן בעיניי, וגם אישית אני נוטה אליו. ואני הכרתי הרבה זוגות שהיה אהבה מתוך תסבוכת, הרבה זמן והתלבטויות וכו'. אני לא מצאתי קשר רציני בין איזה צורה נקשרו בני הזוג בהתחלה למה הסיכויים שלהם לחיות חיים מאושרים אחר כך. חוזר עוד פעם, חפשו, אני לא עשיתי על זה סטטיסטיקה, רק מההרגש שלי מתוך החושים בעיסוק בסוגיה. אין קשר, בטח לא משמעותי, על האושר במהלך החיים בין אלה שמצאו את בת זוג שלהם פשוט בקליק והכל זרה מרישה, לבין אלה שנאלצו לחטט את רגליהם ולבוא לחתונה עם פרצוף שמח כלפי חוץ, עין ובחוץ שמחה ולב מריר. האושר שלהם בהמשך חיי הנישואים,
אתה רוצה שבדם בלחימה מריר?
כן, לא אחד, לא שניים, לא שלושה ולא ארבעה. כי הוא לא היה בטוח, כי היה צדדים שהיה קשה לו להקן, כי אלף סוגים היה לי, נכון, מצווה לשמח אותו, סימן שהוא עצור. היה לי שלושה זוגות שנכנסו לחופה עצורים ברס בן ענו, לא סתם ככה, ושתחילת חיי הנישואים שלהם היו מרים כלענה. וההמשך הוא לא פחות טוב מאשר אחרים, חוץ מאחד שעדיין לא סיימו לצאת מהשלב הזה. ואני מדבר אתכם על דברים שזה לא בערך ולא ליד ולא מאורפל, שזה חד משמעית, כמו שאני אספר לכם. חד משמעית. מי שנפגש הרבה ומרגיש שהחסימה אצלו. האם אני ממליץ לכם לעשות את זה? לא. האם זה יכול לקרות לכם? כן. בבקשה, אם אתה רוצה גם ללכת ככה וגם בגיל 40, זכותך. מתוך הכרה, כן. במשפחות הכי טובות, שלא תחשבו. זה אילוץ. אדם מתלבט, מתחבט. רבנים אמרו לו,
אז למה הוא עושה לה את זה? הוא עושה לעצמו את להתחתן בישור.
אתם יודעים לכמה אנשים רבנים היום אומרים, רבנים הכי גדולים, להתחתן במצבים כאלה? אם מישהו רוצה הדרכה מרב שיגיד לו להתחתן גם כשהוא לא בדיוק יודע אם זה כן או לא, שילך לרב מרדכי אליהו ויראה מה קורה. הרב מרדכי אליהו נותן ברכות לזוגות במצבים כאלה, כמו שאמרתי לכם, חופשי, חופשי.
למה?
למה?
העונר זה כוונה תפילה שאם הרב אומר זהו, אבל אתה יודע שהוא מעביר אותם יאללה יאללה זוז.
לא,
זה... לא, 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 לא,
שזה הרב אליהו. אני פעם באתי לרב אליהו, אז אני אספר לך משהו מהרב אליהו. אני הייתי אצל הרב אליהו פעם, והיה איזה עניין חשוב במעלה לבונה. באתי לרב אליהו והוא ודנו איתו, זה היה בבית שלו, הוא היה אז הרב הראשי, זה היה בבית שלו, כמה דקות, יצאנו, זה היה הכל קצר שם, דוש, דוש, יצאנו החוצה. אחרי איזו תקופה, הבעיה התפתחה, והיינו צריכים לחזור לרב אליהו, כבר עם המזכיר, זה היה כבר בלשכה שלו ברבנות, והיה עם כל התפורה וכל הלבוש, הוא יושב שמה, ומקבל אותנו. אמרנו לו, היינו, אז פתחנו, רצינו להזכיר לו את הסוגיה שהייתה. התחלנו להגיד שלפני חודש, חודש וחצי, היינו אצלו, אז הוא עושה ככה עם מים, שבועי ביומיים, זה היה יום שני. מיד הוא אומר לנו, ואני זוכר, ספרו הלאה, לא מה שהיה פעם שעברה, כבר אנחנו אחרי. עשינו אחרי זה, יצאנו מהחדר, עשינו חשבון, זה היה בדיוק כמו שהוא אמר. כמו שאנחנו הלכנו לרב אליהו, נסענו במיוחד ממעלה לבונה, כל זה, ולא זכרנו איזה תאריך. הוא דוש דוש וידע באיזה תאריך. אל תסתבך איתו. הוא מציע לך. אז אני אומר לכם, מי היום הוא דוחף, הוא לא הרב היחידי, הרבה רבנים גדולים דוחפים לכיוון הזה, שתדעו. עכשיו, אני לא יכול להמיץ ללכת לדבר כזה. כי אני בנוי משיקול דעת, זה ככה הדרכה שלי. אני... רבותיי לימדו אותי לעבוד עם שיקול דעת, לא בגלל שזו דרך היחידה, אלא שזו דרך שלי, הדרך שרבותיי חינכו אותי. אבל גם בשיקול דעת, אני אומר לכם שחיי הנישואים לא פחות מאושרים. הרבה פעמים, זה לא אומר בשום פנים ואופן, אני חוזר ומשנן, זה לא אומר בשום פנים ואופן שאני אומר להתחתן ואהבה תצמח אחר כך. לא, אני לא מסכים עם השיטה הזאת, גם בעל השיטה הזאת כידוע חזר בו במידה כזאת או אחרת. לא זה מה שאני אומר. אני חושב שצריכה להיות ודאות כשמתחתנים, אבל לפעמים הוודאות היא ודאות קצת מסובכת, וזה לא אומר שאחר כך פחות מאושרים. תבינו, זה סוגיה חשובה מאוד להצעת אותה. זה לא מומלץ, אבל צריך להבין את המפה. זאת המפה. תראו, זה כששומעים קליק, יודעים שזה זה. זה באמת, אין מנסים להסביר לאחד, לעיוור. יש לו תרופות והוא עוד מעט יתחיל לראות. זאת אומרת, איך אני יודע שאני כבר רואה? כשתראה, אתה יודע.
אם אלה
שלא
תגובות
אליה,
אם
הם
שמעו את הקליק, אז זה למה...
לא, 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 הם שמעו משהו מומם, לא ידעו זה קליק או לא קליק, ומתוך הרבה שיקול דעת אמרו, לא, בשעת אותך כי אפשר לחשיב את זה כקליק. לא, 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 אני לא, אף אחד משלושת הזוגות האלה, אני לא דחפתי. אבל
ברור,
לא, לפעמים אני לא יודעת לשעת הדחק, רק אני לא לוקח אחריות על שעת הדחק הזאת. שעת הדחק זה חייבת להיות אחריות של בני הזוג, או של הרב אליהו, לא שלי. אני לא לקחתי...
הרב אליהו מתחשב,
כן, הוא מחשב מה שקורה בשמיים ומה שקורה בארץ ומה שקורה בעוד כל מיני מקומות.
זה היו זוגות שהרב דחפת מיקי שהרב דחפת
מתחתן? היו כאלה זוגות. כשאני שמעתי את הקליק, אז גם אם הוא לא שמע, זה לא משנה. אז זה זוגות מעטים. אם אני שמעתי טוב את הקליק, אז זה לא משנה מה הוא. יש אחד שהוא שומע את הקליק, הוא יודע שיש קליק, רק הוא מפחד. אז טוב, אז אמרתי לו, זה צריך להגיד לי. נכון לכם, מה אתה מפחד? וכמה אתה מפחד? אבל אם אני שומע את הקליק, אז זה משהו אחר. באמת יכול להיות שהרב אליהו עובד תמיד, כי הוא שומע את הקליק. כן. בוודאי, שובה.
הכוונה היא שלא יודע לחשוק בה, לא ש...
יש מצבי דחק ויש חבל, שעת הדחק גם בזה כל התורה כולה שעת הדחק מקובל עליך, פתאום מגיעים להלכה הזאת אז אין שעת הדחק גם הלכה הזאת
אמרתי שעת הדחק
מה? אז זה אמרתי מרישה נכון? בבקשה אז זה אמרתי אני, הרב אליהו לא היה מסכים איתך והיה דוחק בך, זה היה שעת הדחק. אבל אני אומר, שעת הדחק זה אחריות של החתן, אני לא לוקח על עצמי משימות של שעת הדחק. אבל הרבה פעמים אני לא מתנגד בכלל שהחתן ייקח על עצמו אחריות לשעת הדחק. ואני רוצה להגיד לכם, אני טיפלתי בזוגות שהיה אהבה ממורת ראשון, וקליק פנטסטי והקוד, אני לא רוצה לספר, יש פה בשכונה, אישה שהבת שלה, לא, לא חשוב. זוג ש... שהיה נשוי בקליק, זה היה רומן שהיה מפורסם בכל הציבור. זה היה מפורסם, זה גם אנשים מפורסמים ו... שיש להם קשר לשכונה פה, וגם אנשים מפורסמים בציבור, וגם אנשים מאוד איכותיים, וזה היה רומן ניסה על כפיים, ממש היה מקור קנאה לכל הזוגות, והזוג הזה התגרש. ההורים שלי טיפלו בגירושים של הזוג הזה, וזה לא היחידי. אל תחשבו שהאהבה ממבט ראשון זה המרשם הבטוח לחיי נישואים מאושרים. לא היה ולא נברא. בדרך כלל, מה שקורה זה שהאהבה מקלקלת את השורה ומסתירה את החסרונות. על כל פשעים תחסה אהבה, והאהבה מבט ראשון מחסה את הפשעים, ואחרי זה הם יוצאים כשהזוג לא מוכן.
ואתה בעד להסתכל בעיצוב
אחרי זה? רגע, חכו, לא הגענו לזה, חכו. אני בעד אהבה מבט ראשון. כשיש דבר כזה אני לא נגד. רק אל תחשבו שזה מרשם בטוח. זה שני דברים שונים. אהבה למבט ראשון זה דבר יפה וטוב, זה לא מרשם בטוח לחיי נישואים מאושרים. אין קשר, אין קורלציה בין אחד לשני. יכול להיות שאיזשהם אחוזים יש, אני אפילו בזה בכלל לא בטוח. חיי הנישואים מלמדים שכולנו אגואיסטים. כל הזוגות שאני פגשתי עד היום, אלה שטיפלתי בהם ואלה שראיתי מרחוק, היו אגואיסטים. חוץ מרב שלמה זלמן שמעולם לא... לא ביקש בסליחה משתו כי לא היה לו על מה. לא פגשתי אותו. חוץ מדמויות מופת יחידאיות, כולנו אגואיסטים. בחיי הנישואים מגלים לך בשפריץ אדיר את כל האגואיזם שהצלחת להחביא עד שהתחתנת. זו סיבה דרך אגב לא להתחתן. פשוט כל הג'ורה יוצאת ככה בפלאח, גייזר. לכן הרבה פעמים העבר מבט ראשון גורמת לזוג שהוא נפתע ולא בנוי לטפל בזה. זה מגיע לו ממקבון בלתי צפוי, הוא פשוט ממוטט, כי הוא חשב שהכל יהיה נפלא, והוא לא תיאר לעצמו שהוא יצטרך לטפל בכאלה עניינים. אין לו שום הכנה לזה. מבחינה הזאת זה הרבה יותר קשה. עכשיו, אני לא אומר שלכן, אם אתם אהבה מבט ראשון, תעזבו את זה ותחפשו משהו אחר. לא, לא זה מה שאמר. תפילו רצוי, אבל זה בכלל לא דבר שעליו חיי נישואים מאושרים בנויים לבד. עכשיו אני רוצה להגיד, אני הרבה פעמים, הרבה שנים קראתי לבעיות של בני, של בחורי, של החבר'ה חסימות. מה שאדם, אולי נחזור רגע אחורה. יש היום חבר'ה שנפגשים 50 פגישות. בואו ניקח את המספר 50. שערנו. 50 פגישות וזה לא הולך. ולצערנו זה דבר שנעשה יותר ויותר מצוי. יש שאלה מאוד מאוד חשובה ב-50 פגישות האלה. מי אמר לא? כמה פעמים אתה אמרת לא? למה? קודם כל, מבחינה מתמטית, כל זמן שהמערכת היא כזאת, הדבר היחידי שאתה יכול להועיל למערכת זה להגיד יותר פעמים כן. כי להועיל למערכת בזה שיגידו לך יותר פעמים כן, אין לך שליטה על זה, כמובן. יש אפשרות לבנות מערכות אחרות לגמרי. למשל, יש רעיון בארצות הברית ששתי נשים חרדיות רצו להציל יהודים מתבוללות, עושות כנסים ענקיים של שידוכים, שולחנות, שולחנות, שולחנות של זוגות, יש 8 דקות לכל זוג, והכל מסודר, אתה יודע מאיזה שולחן אתה הולך לאיזה שולחן, יש מספרים, הבנות יושבות תמיד באותו שולחן, ואחרי 8 דקות שריקה, כולם זזים לשולחן הבא. כן? מיד על המקום? אחרי זה כל אחד רושם מי מאלה שהוא נפגש, מה5-6 שהוא נפגש באותו ערב, אולי יותר, מי מהם הוא רוצה, ואם גם הוא רצה אותה וגם היא רצה אותו, אז מודיעים להם על העניין הזה. ודרך אגב זה עובד.
זה עובד?
בארצות הברית זה עובד טוב. מה? עושים את זה היום זה יובה כבר מארצות הברית. האם אני ממליץ לכם ללכת לשם? לא יודע, מצחיק אותי לחשוב על השאלה הזאת בכלל. אז זה באמת שיטה אחרת לגמרי. היה מישהו שהציע לי דיבה איתו. מבחן אמריקאי, כן. היה מישהו שהציע לי הצעה אחרת, הציע לי הצעה שיראו סרטים. כל אחד יסריט את עצמו בכמה סיטואציות, ויראו סרטים ואתם חייתם לי. מה? היית בסרט הזה. אבל במערכת הקיימת, הדבר היחידי שאתה יכול להועיל זה להגיד יותר פעמים כן. אתם שומעים טוב? זה מתמטיקה פשוטה. או אם מישהו אומר אני רוצה סרטים לראות, בסדר. אם מישהו אומר אני רוצה ללכת ל8 דקות הזה, בסדר, אנחנו לא מטפלים עכשיו בשאלה הזאת. זה עוד סוגיה אחרת לגמרי, אולי לבנות את כל המערכת אחרת. אבל בצורה שאנחנו קיימים היום, הדבר היחידי שיכול להועיל זה שאתה תגיד יותר פעמים כן.
אם זה לא?
לא, חס וחלילה. חס וחלילה. אם זה לא, אז זה לא. ואני באמת פתאום הסתבר לי שאנשים טעו בעניין הזה. אני אומר, לא מתחתנים אם לא יודעים שזה זה. ובשעת הדחק, אז גם ידיעת דחק מספיקה, נגיד. צריך הרבה התייעצות עם זה, זה לא פשוט, אבל נגיד.
מה
תדעת לך? אם תגיע, אז זה נדבר. זה ליחידים, זה לא לציבור, הציבור לא צריך לדבר על זה. אז בשעת הדחק גם ידיעת דחק. אבל לא מתחתנים אם לא יודעים שזה זה. זו דעתי. ולכתחילה, בוודאי, צריך להיות רגש. יש כידוע שתי גרסאות, יש גורסים אשר ברא, ססון ושמחה, חתן וכלה, גילה רדנה עדיתה וחדווה, שיקול דעת, כובד ראש, אחריות ורצינות. ויש גורסים אהבה ואחווה, שלום ורעות, אנחנו, רבותינו לימדו אותנו את הגרסה השנייה, וכך אנחנו נוהגים שיש קשר בין רגש לבין חיי נישואים, זה לא איזה... הביאו יועץ נתקלות, זה שני מחוזות שלא קשורים, מה פתאום רגש וחתונה, מה זה קשור בכלל? לא, זה המקום, רגש זה בדיוק הדבר הכי נכון משהו חתונה, שכל, יש לו גם אולי מה להגיד, אבל הוא לא מרכזי פה, הוא בן לוויה מעניין, אבל הוא לא עיקר ההתרחשות. זו דעתי בסוגיה. ועדיף שיהיה רגש ולפחות ודאות שזהו זה, וודאות חק משעת הדחק. עכשיו נחזור לעניינים. וגם, זה צריך הרבה עיון. כל סיפור כזה צריך הרבה עיון. עכשיו נחזור לענייננו. איך אתה גורם לעצמך להגיד יותר פעמים כן, באמת? זה הדבר היחידי שעומד לנגד עיניך. זה חשבון מתמטי פשוט. הדבר היחידי שאתה יכול להגיד, להועיל למערכת, זה איך אתה אומר, צורה נכונה, יותר פעמים כן. אולי פה נגיד הערת סוגריים. הרבה פעמים קורה שמישהו אמר כן ונפגע. אמר עוד פעם כן ונפגע. אז הוא לובש שריון, ומחכי עכשיו טוב, עכשיו נראה, עכשיו תשחקי. אחרי פעמיים שבנות אמרו לי לא, אז אני לא ממהר עכשיו לשום מקום. זה טעות.
לא,
הוא נפגש עם רותי, הוא מאוד רצה אותה, והיא אמרה לו לא. הוא נפגש עם דפנה, הוא מאוד רצה אותה, והיא אמרה לו לא. עכשיו הוא נפגש עם זהורי. והוא דווקא רוצה אותה, אבל הוא לא רוצה, מה, עוד פעם הוא יגיד לו, חשבו שהוא כבר אפס גמור, כלומר, מי יחשבו? הקולות שבמוחו. הם יחשבו שהוא אפס גמור. אז הוא נובש מגננה, והוא לא, עכשיו תשחקי, תתאמצי, תרוצי, אם תרוצי מהר, אני אחשוב, אולי להסתכל פעם אחורה, לראות איך את נראית בכלל. זה מגננה. ואין לך טעות גדולה מזה. הדבר הכי טוב שיש בסוגיה הזאת של בעיית הרווקות, זה היכולת להגיד כן. מתמטיקה פשוטה, לא, לא. זה חידוש עצום למי שנמצא בתוך המצב הזה. אני רואה כל פעם שאני מספר לזה אנשים, זה תגלית זה. אבל הדבר היחידי שאתה יכול לעשות, זה להוריד את המגננות שלך, ועוד פעם למסור את הנפש ולהגיד כן. ואלה שמוכנים עוד פעם להיפגע, ועוד פעם להיפגע, ועוד פעם להיפגע. אבל הם מתמסרים, הם מתחתנים הכי מהר. למה? כי אם אתה אומר כן, אז מספיק שגם מישהו אחד יגיד כן, וזה הולך.
זה לא סתם התלהבות הזה, זה סתם התלהבות הדותית ש...
לא, זה התלהבות, אבל לא סתם. התלהבות זה דבר חשוב, אבל להגיד סתם זה סתם. הסתם הוא סתם וההתלהבות היא
התלהבות. איפה פה
המוח של ישראל? איפה פה... מה המחשבית על הלב זה סוגיה אחרת, איש כחול. אז אנחנו עכשיו איש ירוק. מה זה קשור למחשבית על הלב?
אם הוא טוב בגלל ההתלהבות הרגשית,
והשכל
פה לא...
אני כמעט לא מכיר זוגות שטעו בגלל התלהבות רגשית, והשכל אמר לא, חוץ מי שזה יותר מצוי בגיל 17-16. אבל מגיל 18 לא צריך כל כך לחשוש לזה. החשש הרבה יותר גדול הוא שאדם בגלל החשש הזה יציב לעצמו מגננות ולא יוכל לתת לעצמו להתקשר לזולה. זה חשש הרבה יותר רציני, הרבה 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 יותר מצוי. כשאנשים טעו בגלל שהם היו רגשיים, זה מצוי רק בגילאים מאוד צעירים, מאוד צעירים, ובייחוד אצל בנות דרך אגב. אם כי בגילאים מאוד צעירים גם אצל בנות. אבל בגיל יותר מבוגר אין, לא צריך לחשוש לזה, ואני לא אומר שאין בכלל בעיה כזאת, אבל היא שולית, לא צריך להתעסק איתה.
למה
שבן אדם יתגונן
אם הוא רוצה? אם הוא באמת רוצה, אז הוא...
כי הוא נפגע פעם, הוא נפגע פעמיים, הוא נפגע פעמיים, הוא נפגע שלוש פעמים.
הוא
אחד לא נפגע,
כי זה
שיקול
יותר קטן, כי הוא רוצה.
השכל, השכל, אתה אומר משהו נכון. על פי שכל אני הייתי רואה כבר צדיק גמור. השכל שלי כל הזמן אומר לי, השכל כל הזמן שלי, לפחות בעד שוב הגמור הייתי. השכל שלי כל הזמן אומר לי להיות בעד שוב, ותראה איך אני נראה. מה? זה לא די שהשכל אומר, תמשיך. אז צריך לפתח...
זה לא השכל, זה הרצון, אבל אם הוא באמת רוצה, זה
הרצון. זה... לא קוראים לזה ככה, זה עכשיו את המבנה הנפש ומאיפה זה בא ולאן זה הולך. אבל זה שאתה יודע שזה אמור להיות ככה ובחשבון המתמטי יוצא ככה, זה לא מה שאדם באופן טבעי מגיב ככה. אדם באופן טבעי, אם הוא נפגע מספר פעמים, אז הוא מזר. הוא מפחד.
מה זה נזדר? הוא רוצה.
מה?
מה זה
נזדר?
הוא רוצה.
לא, אני אומר לכם ניסיון, אני לא אומר לכם סברות.
אתה לא רוצה, אולי לא רוצה.
הוא לא מספיק רוצה, שהוא אומר, אם הסיכויים הם נמוכים, כי הרעיה שעד היום אני רציתי ולא רציתי אותי, אז אני לא רוצה עוד פעם להיפגע. זה מה שאני לא רוצה. אם הייתי יודע, אם היא הייתה אומרת לי כן כבר, אז אני הייתי הולך את זה, לבדוק את זה בשיא הרצינות. אבל כשהיא אומרת, עוד פעם לא אומרת לי כן, אז עוד פעם אולי אני זה, אז אני כבר לא... אז טוב, אז אם זה אצלך ככה, רגע, אם זה אצלך ככה, אז מצוין. רק אני רוצה, שנייה אחת, רק אני רוצה להגיד לכל אלה שאצלם זה לא פשוט כמו אצלך. ואני חושש שאצלך זה גם לא פשוט ככה. תשמע את דעתי, מותר לך לחלוק עליי. אבל תשמע את דעתי שאני חושש שגם אצלך זה ככה. אם יצא לכם להיות פגועים מזה שאמרתם כן, פעם או עשר, אל תיכנו, זה שווה את זה. תגידו עוד פעם כן, תגידו עוד פעם כן, תמסרו את עצמכם. אל תיכנו. זה הדבר הכי טוב שיש במערכת, זה היכולת להגיד כן. זה חשבון פשוט, מתמטי. טוב, עכשיו...
כן.
זה המגננה, נו, 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 ידעתי שעל מה אני מדבר. ידעתי שאתה הבעיה. זה בדיוק. אז לא אומרים לך כן, עדיין לא. אם אומרים לך לא...
למה שלא נגיד כן,
שאני
לא
יוצא... אתה לא רוצה להתחיל את זה, אתה רואה? זה דוגמה קלאסית, תדע. מה שאמרת עכשיו זה הבעיה על השולחן. שחיים באיזה... למה שאני... מה זה? מי שחר פה?
לא, בצורה אמיתית זה ככה.
בצורה אמיתית זה מי שחר?
מה?
אדם בא, אתה רוצה, תפסיק לעשות חשבונות, תגיד אני רוצה. אז יחב אם היא לא תרצה, שיחב. קח סיכון שיחב. פעם, פעמיים, עשר, קח סיכון. אני עוד לא שמעתי מישהו שעשר פעמים אמר כן. לא שמעתי דבר כזה. אם אתה לוקח את הסיכון ועשר פעמים אתה אומר כן, זה עובד. סימן שאתה בשל, סימן ש... זה לאנשים, אפילו לא בשלים, זה יהפוך אותם להיות בשלים.
אני שומע עשר פעמים כן, הוא חושב בעצמו שזה סתם התלהבות, הוא לא יכול
להתלהבות,
אבל כן.
עוד פעם, זה לא סתם התלהבות, הסתם להגיד פה זה סתם. זה התלהבות, שהתלהב! תראו, על מה אנחנו מדברים? סליחה. אני חושב שאם אדם אומר הרבה פעמים כן, סימן שיש לו מידות טובות ועין טובה והתלהבות טובה. זה מעלה גדולה למי שיכול להגיד הרבה פעמים כן. והחשדות האלה, אם כי יש להם איזשהו מקום, זה שולי, לא זה העיקר. שיתלהב! על מה אנחנו מדברים? כל מה שאני בא פה זה ללמד אתכם איך להתלהב מבחורות, לא? סליחה על הביטוי. זה מה שאני בא לעשות! תתחילו להתלהב, למה אתם סתם אומרים סתם? נחזור. עכשיו, עוד פעם, הבעיה החמורה היא מספר הפעמים שאתה אמרת לא. ושוב אמרנו, אם עברת חמש בלי תאילנדיות, אבל חמש בנות, מהאזור שאתה מכיר ואמרת להם לא, אתה כבר מסומן כבעיה. לפי דעתי, חמש זה כבר בעיה, עשר זה כבר בעיה חמורה. אם אתה אמרת כן בתוך העסק, זה משהו אחר לגמרי. אבל כשאתה אמרת לא לחמש, זה בעיה חמורה. זה בעיה. עשר זה בעיה חמורה. כן, כן, נכון, נכון. ודאי שאם אתה מרגיש לו, אתה צריך להגיד לו. זה ברור, 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 עוד פעם אני חוזר ומשנן. ברור שאם מרגישים לא, לא אומרים כן, בשום פנים, באופן שבעולם, ולא שאחר כך זה יבוא. אין דבר כזה.
עכשיו
זה מה
שאתה
לא
מסתיבה.
לא, 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 לא.
אני אמרת שאתה לא מפחד
להגיד שאולי
כן,
ואתה
מפחד להגיד שאתה לא יודע שאתה מרגיש לא.
לא, אם מרגישים לא, ודאי שאולי
כבר חמש. זה לא חלק מהחמש.
מה? לא, מרגישים לא זה חלק מהחמש. מרגישים לא זה חלק מהחמש. זה החמש, על זה אני מדבר. כשנפגשת עם חמש בנות והרגשת לא, אתה בבעיה. אם נפגשת עם עשר בנות ואמרת לא, אתה בבעיה חמורה. זו דעתי.
בכל
זאת
להגיד
להם
כן.
מה? בכל זאת להגיד להם כן. זה לא, זה שאתה בבעיה, זה לא מה שהפתרון הוא להמלל שני אנשים. בסידורים שלי יש גרסאות אחרות. אהבה ואחווה ושלום ורעות. רגשי אהבה הם רלוונטיים לנושא. באופן מוזר זה רלוונטי לנושא. מה? מה? תראו, השכל זה שהיא לא תאילנדית. אם נפגשת בתאילנדית, היינו שאתה בן 20 והיא בת 36 עם 4 ילדים, ולא היה לך שכל, זה, וואלה, באת על השכל. על הלוח של השכל, על מה שאתה רוצה. זה נכון שאם אתה רוצה ללמוד תורה, והיא אומרת לך, אני בשום פנים ואופן לא אתן לך ללמוד תורה, ואתה אומר, בכל זאת את מצריכן מלאי, בואי נתחתן, זה שוב, זה תאילנדית. זה משהו, אתה מבין?
למה
אין לחמש? מה? לא, 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 זה אמרנו מראש, התאילנדיות הם לא בחמש. טוב, עכשיו נחזור לענייננו. פעם הייתי אומר שאם נפגשים עם חמש ולא ואומרים לא, והרגש אומר לא, וממילא גם הפה אומר לא, אז יש חסימות, משהו חסום בך, אתה צריך להיפתח, אתה, סימן שאתה לא, אתה לא יודע להיפגש עם הזולת, אתה לא יודע לתקשר. הנפש לא יודעת לתקשר, היא לא מתקשרת. אז זה צריך לפתוח את החסימות. היום אני הורדתי את הכפפות, אני רוצה להגיד מילים חדשות, אולי פה כולם שמעו. אבל תבינו את זה בדקות, אל תתפסו את זה כמילה במלוא חריפותה. אבל בדקות יש כאן בעיה של מידות רעות. מידות רעות, זה לא רק חסימות. בעצם להגיד חסימות זה להגיד שמה שקורה לך במעמקים אתה לא אחראי עליו. ועם זה הפסקתי. זה קורה במקומות שאנחנו יכולים לטפל בהם, אנחנו יכולים לקחת אחריות עליהם, וזה ממילא קורה גם בגלל האחריות שלנו. אני רוצה עכשיו להגיד לכם משהו ששמעתי מרונן זוארץ בשם הרב טאו. הוא אומר לו, מה קורה לרווקים זקנים? רווקים זקנים הם אספנים. מה הם אוספים? הם אוספים עוד קורדינטות שעליהם פוחנים בחורה אם היא מתאימה לי או לא. כי אם ניקח את העין 196, אז יש לה 196 סיבות, אפשרויות של סיבות למה לא להתחתן עם בחור, כי כבר 196 פעמים היא פחות או יותר אמרה לא, חוץ משתיים שאולי 194. טוב, יש לה 194 סיבות כבר בקרדיט שלה, בארסנל שלה, למה אומרים לבחור לא. מה הסיכויים שהבחור הבא יפול לאחד מ-194 האלה? גבוהים ביותר כמובן, נכון? יוצא שרווק הוא פוגש עוד בחורה ובסוף הוא אומר לה לא. אז למה אמרת לה לא? בגלל איזה סיבה. אז עכשיו יש לו עוד עניין לבדוק בבחורה הבאה, כי אם כבר לאחת אמרת לו ותפגוש עוד דבר עוד פעם, מה אתה צריך להגיד? עוד פעם לא, נכון? אז עכשיו יש לך עוד עניין שאתה צריך לבדוק, שאם הוא לא, היא לא עונה לקריטריון הזה, יש לך עוד קריטריון שאם היא לא עונה לה, אז אתה תגיד לה לא. אז הוא הולך ואוסף עוד ועוד ועוד קריטריונים, וכל פעם הוא כבר בא בקבוצות, צריך עוזרים בשביל לקחת סרטים כאלה של קריטריונים בשביל הפגישה הבאה. ועכשיו היא עומדת, אומר לה, רגע חכי, הקריטריון הזה בסדר, זה שאלת מה נקל, כבר המצב חמור, זה וזה הרי טוב, זה כבר אי אפשר, מה נעשה? כבר לשתיים אמרתי לא על הקריטריון הזה. עכשיו אני רוצה אבל לחדד את הפוקוס על העניין הזה, שהוא נראה לי פה העניין הכי רציני שאפשר לטפל. איזה מידות רעות אני מדבר. פשוט בדקות, לא כאשמה, זה לא שאני בעל מידות טובות, ולא, זה מידות רעות, שהם, לכולם יש מידות רעות, אבל לא, לי, המידות הרעות שלי לא יפלו להתחתן. הרעיה, שאני נשוי. ולמרות, ויש לי מידות רעות. אבל זה מידות רעות שהופכות לעניין הזה. עכשיו, חוץ מלתקן את המידות הרעות שזה עניין בפני עצמו, אבל אם זה מידות רעות של זה, אז זה עכשיו צריך לתקן בשביל זה. המידה הרעה שנוגעת לזה, זה עין רעה. עין רעה זה, עין זה כאן עין השכל. יכולת שכלית, בדרך כלל מחודדת. דרך אגב, בדרך כלל הבעיות היותר חמורות זה לבעלי שכל. אלה שיש להם פחות שכל מתחתנים הרבה יותר בקלות. גם הרבה יותר קל לעשות את המאושרים. מה? אז אין שכל, אין עין רעה. עין רעה זה עין שכלית מחודדת היטב, אלא שהיא מתגלת שאת כל הזמן להסתכל על איזה חלק? על החיסרון שבזולת. כמו אתה נפגש עם בחורה, על מה אתה מסתכל? על החסרונות שלה. כי זה מה שיפריע הרי לך אין נישואים, נכון? יש בזה גם שכל, הרבה שכל יש בזה. אבל מידות רעות. אני חושב שעיקר המשימה, אנחנו נדבר עוד אחרי זה עוד ענפים שזה, אבל המשימה המרכזית, הנקודת מוקד, זה לבוא לפגישות בעין טובה ונפש טובה. אתה בא לפגישה, כל מעייניך צריכים להיות נתונים רק לצדדים הטובים של הבחורה שאתה פוגש. זה לא מה שאתה מתחתן איתה. לא כל אחת שיש לה הרבה צדדים טובים היא מתאימה לך. זאת לא הסוגיה. אם כי, יפה אמר הרב דב זינגר, 80% מהבחורות עם המעלות, מתוך 100% מהבחורות שיש להם מעלות, ו-100% מהבחורות יש להם מעלות, 80% מהן הן מתאימות לך. רק 20% לא. אבל נגיד, אנחנו נמצאים פה בהיפוך, ב-20%. אבל גם לשיטתו 20%, ואני מסכים איתה במידה מרובה, גם לשיטתו 20% הן מעלות טובות, אבל לא מתאימות לך. הבעיה החמורה היא שאתה מסתכל על החסרונות ולא על המידות הטובות. עכשיו, אם היית מסתכל על החסרונות של עצמך, היית נפגש עם עצמך, מדי פעם זה טוב לעשות את זה, היית נפגש עם עצמך, שעתיים, שלוש, יוצא איתך, ומסתכל על החסרונות שלך, היית מתחתן עם אחד כמוך? מה, משהו משוגע?
גם היית
מסתכל
על היתרונות,
יכולה להתחתן
עם אחד כמוך.
זה עוד בעיה. אחי אמר שהוא לא התחתן. יש אמר, הוא משוגע להתחתן עם אחת שמוכנה להתחתן עם אחד כמוהו. עוד סיבה, עוד קריטריון לא להתחתן. אז זה קריטריון שבמהלך אחד מת. טוב, זה דיברנו על הסוגיה הזאת, שהיא סוגיה עמוקה מאוד, דיברנו ברעים האהובים, מי שזוכר. אבל נחזור לעניינים. עוד פעם, אדם מגיע לפגישה ובאופן טבעי הוא אומר, אני עכשיו צריך לחפש, אולי יש חסרונות שלא מתאימים, אז הוא מחפש חסרונות. חברה לחיפוש חטאים קורא לזה הרב באיגרת. וכשהבנייה, הפגישה בנויה על חיפוש חסרונות, אם אדם הוא טיפה מוכשר, אז הוא מוצא אותם. זה לא קשה כל כך. לא איזה, איזה חסרון הוא מחפש? הוא מחפש את החיסרון שבגללו אני לא יכול להתחתן. אם הוא קצת מוכשר והוא יחפור טיפה, הוא ימצא את זה. תיאורטית, אצל כל אחד יש חסרונות שבגללם אני לא יכול להתחתן איתו. וכל זוג מגלה אחרי החתונה בבין לזוג שלו חסרונות שבגללו הוא לא יכול להתחתן, אבל הוא כבר התחתן. ואם הוא בעל שכל, הוא יודע שאצל האחרות יש עוד יותר חסרונות. אבל זה תמיד ככה. כמו שעם עצמך יש חיסרון שאתה בגללו לא יכול לחיות עם עצמך ואתה מתגבר, אם אתם חושבים שאתם תקבלו פשוט מלאכית משמיים מושלמת, זה לא. השוק לא מציע הצעות כאלה. אז כשהולכים לפגישה, הדבר הכי חשוב זה לבוא על מנת לראות את היתרונות שבזולה. לבוא עם סקרנות, לבוא עם עיניים פקוחות ללמוד עולם חדש, להיות קשוב למעלות שלו. ואם אתם רוצים, אם יש אנשים פה שאוהבים את הפנקסנות, שיש לה מעלות משלה, ולהרבה אנשים היא מאוד מועילה, תשבו אחרי כל פגישה ותרשמו את המעלות של הבחורה שפגשתם היום, כדי להתרגל. שהולכים לפגישה כדי לפגוש את הצדדים היפים והמשובחים של הבחורה, בשביל זה הולכים. אתה יכול להיות אחרי זה פנקס מלא משבחים ולהגיד, זה שבחים, לתת לחבר שלך, תשמע, נפגשתי עם בחורה כזאת, אולי את לא רוצה, כי זה שבחים נפלאים, אבל לי זה לא מתאים. מה?
ספרן של צדיקות.
עכשיו זה הבסיס שצריך הרבה הרבה לעמול עליו בצורה מלאכותית, כלומר מכוונת. זה נכון שעיקר הכוונה ועיקר האמר צריך לעשות מראש, לא תוך כדי הפגישה. אם אדם לא בא בנוי ככה שבתוך כדי הפגישה הוא יעבוד על זה, זה קצת מאוחר. אם כי אני חושב שגם בפגישה אדם צריך להבין מה הוא מחפש. תלכו, אתם פוגשים בחורה, תלכו לפגוש מעלות. בת ישראל נפלאה, זה מה שאתם יכולים לפגוש. יותר מזה, הדבר הזה הוא מצוות עשה מדאורייתא, ואהבת לרעך כמוך. הדבר הראשון שהרמב"ם כותב בספר המצוות זה לספר בשבח חברו. ללכת על מנת לראות את השבח שלה, ולא לספר בגנותו, שזה לשון הרע, החמורה של מצוות התורה. זה, על זה אנחנו מדברים פה, אין רעה פה, זה לא איזה פסיכולוגיה בגרוש. אנחנו מדברים פה על המצוות הכי חשובות בתורה. מצד אחד לשון הרע ששקול כנגד כל העבירות, ומצד שני אהבת לרעך כמוך ששקול כנגד כל המצוות. ואיזה מידות יש לך? האם כשאתה הולך לזולת, מה שאתה רואה ועל מה שאתה חושב וממילא מה שאתה מדבר זה את החסרונות שלו, וכל אחד יש, או שכשאתה הולך לפגוש את הזולת, מה שאתה רואה ומה שאתה חושב וממילא מה שתדבר זה למעלות שלו. וזה צריך עבודה, כי לפי דעתי העבר היה אילוץ, העתיד יהיה תכונת נפש של אנשים שמיד רואים את המעלות. כשהנסירה תיגמר מיד הבחירה תפרוץ, כי יראו כל כך טוב את המעלות. והיום צריך לעשות את זה באופן מלאכותי כדי להשלים את תקופת הדמדומים שבין האינסטינקט לבין ההכרה. כן. מודע הרבה פעמים לא אפשר לשים אליו לב, מאוד מאוד כן. אדם מנתח את הפגישות שהוא עשה והוא רואה שהוא היה שרוי בפגישה ולחפש איפה יש חיסרון, כי הוא אומר זה מה שאני צריך לחפש, כי מה יקרה, מה ייצור את התקלה שבגללה לא נוכל להתחתן? חיסרון. אז זה מה שאני צריך לחפש, והוא עסוק בזה בפגישה. כל בחורה שתפגשו איתה חוץ מתאילנדיות היא בחורה נפלאה. מה פה זה לא ככה? שאתה לא מודע לזה שאתה מחפש חסרונות. שוב, אם זה קורה פעם אחת ניחה, פעם שנייה ניחה, אם זה קורה חמש פעמים אתה בבעיה. אז שוב אני אומר, נגיד שזה הבעיה היא בעומק, שאתה בלא מודע מחפש חסרונות, הפתרון הוא הביביוריסטי שאני מציע כרגע, הוא במודע מחפש יתרונות. אני לא אומר שזה הדבר היחידי שצריך לעשות. מה? או, זו שאלה מצוינת. אני רוצה עכשיו לחזור לאהבה ממבט שני. אהבה ממבט שני זה אהבה שמתוך השתנות אישית אתה יוצר קשר. אני לא מדבר על זה שאתה הולך בלי קשר להתחתן ושאחרי זה אולי זה ייווצר. לא, אני מדבר על זה שלפני החתונה לפגישות אתה הולך באופן כזה שאתה רוצה להשתנות כדי להיות בעל יכולת להתקשר אל הזולת. פעם הייתי אומר שמה האדם עובר סוויץ' אדיר ברגע שהוא מחליט להתחתן, מפני שעד אז הוא מחפש את מי שמתאים לו ומאז הוא מחפש איך הוא מתאים את עצמו לזולת. היום פתאום הבנתי שהרבה מאוד אנשים הולכים להיפגש וצריכים לשאול את עצמם איך אני מתאים את עצמי לבחורה הזאת, לא דווקא בשביל להתחתן איתה, אבל איך אני מתאים את עצמי לראות את המעלות שלה. סיפרתי לכם קודם על שלוש זוגות שהתחתנו בזוג השלישי, בסוף עברו טיפול מסודר אצל מישהו אחר שהועיל להם הרבה, אבל כשמדו בטיפול שלי, כשמדו בטיפול שלי וכן פעם ביום שישי אחרי הצהריים יש בטלפון ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אנשים שלא גרים ברמת גן ולא קשורים לישיבה בכלל. אז אמרתי לו לכתוב פנקס, ראיתי שהוא צריך את זה, זה היה אחרי החתונה, נכון, לכתוב פנקס עם המעלות של אשתו. אבל אמרתי לו, כמו לכל פנקס, גם לפנקס שלך בטח יהיו שני צדדים, אפשר להתחיל מכאן, אפשר להתחיל מכאן. אז תתחיל את הפנקס משני צדדים. מצד אחד אתה תכתוב את המעלות שיש לה בעיניך, מצד שני תכתוב את המעלות שמעולם לא העלית על דעתך שהן מעלות, אבל אצלה הן מעלות, מצידה, מבחינתה הן מעלות. חלק גדול מהבעיה זה שאנחנו מחפשים את המעלות שהן דומות לנו. אני אתן לכם דוגמה. יש כאן, אנחנו עכשיו מפתחים את אותו עניין של עין טובה רק לתחום עוד יותר משמעותי. יש הבדל גדול בין גברים לנשים בהרבה מאוד תחומים. אשתי ממליצה לקרוא את הספר קצר בשביל להבין את זה טוב. אני לא הספקתי לקרוא אותו, אין פרוש אחר לנו כל זמן בבית, אבל קראתי אותו פעם אחת, הוא קצת הצפן אותי, אז יש לי נוגדנים, נקרא קצר.